כל חי אונליין 93fm.co.il כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חינוך ילדים, התמודדות עם סרבנות והתקפי זעם של הילדים. הילדים מסרבים ליותר מדי בקשות שלנו ההורים. איך נתמודד? איך נבקש? איך נעמוד על הבקשות שלנו? לא פעם הורים רואים את עצמם יום אחרי יום שצריכים לבקש, להתחנן, לשכנע, להסביר, להבטיח, לאיים על מנת לגרום לילדים למלא בקשות בסיסיות, לאכול אוכל בריא, לקום בזמן, להכין שיעורי בית. פעם אחר פעם, מה שמוציא את האנרגיה של ההורים ופוגע באווירה שבבית. ראשית נאמר שהרוב של הילדים שמסרב לשתף פעולה, הם יודעים מצוין מה ההיגיון שעומד מאחורי הבקשה של ההורה או המורה. הם מבינים לדוגמה שחשוב לאכול בריא, שחשוב להכין שיעורי בית, לשיפור היכולות שלהם, להישגים הלימודיים שלהם, להרגשה שלהם במהלך השיעור, לשיפור המעמד בכיתה. הם מבינים מצוין שכדי לקום רעננים לקראת יום הלימודים של מחרת, הם צריכים לישון מוקדם. הם יודעים למה הם צריכים להפסיק להציק לאח או לאחות. הם יודעים שאסור לקחת חפצים לא שלהם. הם יודעים. הבעיה היא לא חוסר הבנה. ובכך הרבה הורים טועים. הם מסבירים עוד פעם ועוד פעם. תובנה, עוד ידיעה, עוד מידע לגבי חשיבות הדברים לא יעזור. לא יגרום ליותר שיתוף פעולה של הילדים עם ההורים. הילדים לא ימלאו כעת את ההנחיות שהם קיבלו מההורים שלהם. הסירוב למלא בקשה של ההורים לא נובעת מחוסר הבנה, אלא מקושי לדחות סיפוק, להפסיק פעילות שהוא אוהב לעשות בשביל פעילות שהיא פחות מעניינת. להכין שיעורי בית בעיניים שלו זה מאוד משעמם. ביחס למשחק נחמד, הרבה יותר מעניין. גם מבוגרים מכירים את הקושי הבסיסי של לדחות רצונות וסיפוקים כדי לעשות מה שצריך נכון ויעיל. גם ההורים עצמם לא פעם מתמודדים עם רצונות לפעילויות שיש בהם אולי קצת עצלות, קצת הנאה, על חשבון דברים שמהותיים, חשובים, שפחות גורמים הרגשה טובה ונעימה בהתחלה. הורים לא צריכים לחפש רחוק, הם יכולים למצוא את זה קרוב בתוך ליבם. כך לגבי הילד, שילד אומר, אני לא יודע למה אני צריך כעת ללכת לישון, אני בכלל לא עייף. מה הוא אומר? הוא לא אומר שחסר לו בהבנה, אני לא מבין למה אני צריך כעת ללכת לישון, וההורים מסבירים למה ללכת לישון. זו לא הבעיה. הבעיה איננה בעיה של מידע, הבעיה היא אחרת. הוא אומר קשה להפסיק, לקרוא, לשחק. כשילד או מתעלה מהבקשה של ההורה או מתווכח, הוא אומר עוד מעט, או מתלונן על כיפוח, זה לא הוגן, למה תמיד באים אליי בתלונות? הוא כועס, מתרגז, או פשוט אומר שהוא לא רוצה. הכל בעקבות בקשה של ההורה. הילד מבטא את הקושי להתגבר על הרצון לעשות מה שכיף לו. קשה לו לשתף פעולה. ואז אחד הדברים שעושים ההורים, הם מבטרים. הם נכנעים לסירוב של הילד. הם מוצאים הסברים הגיוניים לסירוב. הוא ילד קטן, הוא עייף, הוא לא מרגיש טוב, ועושים במקומו, מניחים אותו לנפשו, בתקווה שבעתיד הוא יתחיל להקשיב, למלא את מה שאנחנו מבקשים ממנו, ואנחנו ממשיכים להשלות את עצמנו, שזה נקודתי, זה חד פעמי, כל פעם מחדש. אם אנחנו מוצאים את עצמנו מצדיקים את חוסר שיתוף הפעולה שלו, זה כבר אומר דורשני. אם זה קורה מדי פעם, זה יכול להיות נורמלי, הגיוני וגם טוב. אבל כשהדברים קורים עוד פעם ועוד פעם, זו כבר אמירה שמשהו במערכת שיתוף הפעולה בין ההורה לבין הילד לוקה בחסר. קודם כל, על מנת שנוכל לעזור לילדים להתמודד עם הסירוב שלהם ויותר להקפיד לעשות מה שאנו מצפים מהם. חשוב ראשית כל לייצר מערכת של רוטינות קבועות, שגרה קבועה, סדר יום קבוע מסייע לילדים לדעת מהן המשימות שמוטלות עליו, ואז הוא יותר עומד בהן בהצלחה. לכן חשוב להקפיד על שעות ונהלים קבועים. לדוגמה, בערב, בבוקר, מתי אוכלים, מתי הולכים לישון, מתי קמים הבוקר, מתי מכינים שיעורי בית, מתי משחקים עם החברים וכדומה. כאשר ישנה מערכת של שעות, גם אם לא מקפידים עליה במאת האחוזים, אבל כן ישנה הקפדה, זוהי מערכת שמעבירה מעין מסר סמוי ברמת האווירה של הבית, שכאן יש סדר, שכאן יש סמכות, שכאן יש התנהלות, והאדם מיישר את עצמו לאותה התנהלות. דבר נוסף, אנחנו ההורים מכירים את הילד ויודעים מהם המצבים שבהם הוא יתקשה לשתף פעולה. בואו ננצל את המידע הזה. לדוגמה, אנחנו יודעים שקשה לו להיפרד מהחברים שלו. אז כבר 20 דקות לפני שהוא ייפרד מהחברים, נאמר לו, עוד 20 דקות, נפרדים מהחברים, חוזרים הביתה, לאחר מכן עוד 10 דקות, ולומר לו שאנחנו מצפים שהוא יעשה את זה ללא ויכוח. חשוב לא לדבר איתו מתי שהוא עצמני, כועס, מתוסכל, מאוכזב, מרגיש שקשה לדחות את הרצון שהוא רוצה כעת להישאר עוד עם החברים שלו. בואו נעשה את זה 20 דקות, חצי שעה מראש, 10 דקות מראש, פרק זמן לפני שהוא נכנס אל המעורבות הרגשית ונשאב אליה, ואז משתמש בכל מיני כלים של התקפי זעם, התפרצויות, כעסים, מילים לא יפות. בואו נכין את הילד לקראת המצב הקשה. דבר נוסף, כשאנחנו מבקשים מהילד לעשות משהו, חשוב שנאמר את זה בצורה שקטה, קצר, ממוקד, לא להרבות במלל. זה לא הזמן לשיחות מוסר. לדוגמה, קום בבקשה להכין שיעורי בית, זהו. ואת הבקשה עושים כשעומדים סמוך לילד, יוצרים קשר עין ומבדים שהוא לא שקוע בשום פעילות אחרת, ולא נשאל כל מיני שאלות רטוריות בסגנון של מה יהיה איתך בסוף אם לא תכין שיעורי בית? מה אתה חושב שיהיה? איך יתייחסו אליך? או כל מיני איומים אם לא תכין שיעורי בית, מה הולך להיות? או כל מיני תנאים, אם תכין שיעורי בית, תקבל פרס. כל הדברים האלה, כל הגישות האלה, אולי יסייעו באופן חד פעמי, נקודתי, אבל למעשה מרגיל את הילד שלשתף פעולה, עקרונית אין צורך. רק אם הגענו אל שלב האיומים, המתנות, ההבטחות, התנאים, אז יש על מה לדבר. דבר נוסף, חשוב לשבח את הילד כשהוא כן משתף פעולה. הוא עושה מה שביקשנו, ללא דחייה, במיידי לחזק אותו, לעודד אותו, לשבח אותו. לא לחכות עוד שעתיים, מיד כשהוא עושה מעשה טוב לשבח, ובכך אנחנו מייצרים מערכת של חיבור במוח, בין עשייה יעילה לבין הרגשה טובה. ככל שהוא יעשה עשיות יעילות יותר, והחוויה המלווה תהיה טובה יותר, הוא יתמיד באותה עשייה עד שזה יהפוך להיות חיבור. הרגל. לכן בואו לא ניקח כמובן מאליו. סוף סוף הוא מכין שיעורי בית, סוף סוף הוא הולך לישון, סוף סוף הוא מקשיב. הפוך, זה הזמן לעודד, זה הזמן לחזק. כי שינוי זה מצד אחד ההחלטה לעשות שינוי, אבל מצד שני והרבה יותר קשה לשמר את השינוי. איך האדם מחליט לעשות שינוי? בהרבה מאוד מקרים כשקשה לו, רע לו, הוא רוצה לעשות שינוי כי קשה לו. אבל איך האדם משמר את השינוי בעקבות ההרגשה הטובה שמלווה אל ביצוע השינוי. ולכן חשוב לעודד ולחזק את הילד שהוא כן עושה משהו חיובי, כי זה מה שמשמר את אותה התנהגות מקבע והופך את זה לחלק מהאופי. לכן חשוב כל כך לא לקחת את זה כמובן מאליו. יחד עם זאת, יש ילדים שנבקש מהם לעשות בקשה, לסדר את החדר, להכין שיעורי בית. אפשר להעניק סיוע קל בהתחלה. לעזור לו להכין את השולחן לשיעורי בית, לעזור לו להוציא את החומר הנדרש ולהתיישב לצד השולחן. סיוע התחלתי. יחד עם זאת, לא לוותר אם הילד מסרב. כי אם אנחנו מוותרים, אנחנו מלמדים את הילד שמילוי הבקשה שלנו ההורים הוא אופציה, זוהי בחירה, אבל בכך אנחנו פוגעים בסמכות ההורית שלנו. נעמוד על כך שהילד עושה מה שאנחנו מבקשים, אם ישנם התנהגות קיצונית שלו, הוא מביע התנגדות עזה, אנחנו נמשיך לעמוד איתנים על הבקשה, ובכך הוא יבין שגם כאשר הוא מסלים את ההתנהגות, הוא מקצין את התגובה, הוא משתמש במילים לא יפות, הוא מתנהג בצורה לא נאותה, אנחנו יציבים, עקביים, ממשיכים בסמכות. עד שיבין אין ברירה, הוא קם מהשולחן, ניקח אותו ונחזיר אותו לשולחן. הוא קם עוד פעם מהשולחן, עוד פעם נחזיר אותו אל השולחן. בלי שום מילה, בלי לדבר, בלי להיכנס לכעסים, בלי להיכנס להישאבות רגשית של כעס, תסכול, אכזבה, למה הוא לא מבין, למה הוא לא עושה. כמה שיותר קר וענייני, עד שיבין שאין עם מי לדבר, אין מי שמגיב. ולגבי מבוגרים, אצל מתבגרים לא פעם צריך לחזור על הבקשה עוד פעם, אבל להדגיש שאנחנו מצפים שהוא יבצע את מה שאנחנו אומרים לו. אני מצפה שעכשיו תיגש להכין את שיעורי הבית, אני מצפה שעכשיו תעשה מה שביקשתי, וזהו, לא להוסיף עוד מילים, שיבין שאין כאן שיחה. חשוב שאנחנו ההורים נשאר מראש מה תהיה התגובה של הילד. ההכנה שלנו ההורים היא חשובה מאוד, כי היא תעזור לנו להחזיק מעמד בהחלטה ללא קשר לתגובה של הילד. אנחנו לא צריכים להישב אל התגובה של הילד, אלא להתרכז בעצמנו ובנחישות שלנו. לדעת שהילד הולך להקצין את התגובה והיא תהיה קשה יותר, אלא לא לשנות את הגישה. להמשיך בעקביות, להישאר רגועים. הילד כועס, הילד בוכה, הילד מתחצף. לשמור על רוגע ולהגיב באופן שקט, אבל נחוש ואסרטיבי ולא מוותר. אם גם אנחנו נאבד את ההשתנות, סביר להניח שהמצב יידרדר, ובסופו של דבר כל אחד מאיתנו יתווכח ויומר, הילד יאמר מה שהוא מרגיש וההורי יאמר מה שהוא מרגיש, ויתחילו להתווכח ולריב, ובכך לא נעשית כאן שום פעילות חינוכית, אלא כן פעילות של מאבקי כוחות. ודבר נוסף, גם אם אתמול הילד האשים אותנו, הילד אמר מילים קשות, הילד העליב, חשוב שאנחנו ההורים נקפיד לא לשמור טינה, להמשיך להיות הורים טובים. כל יום התחלה מחדש. חשוב שלא נקבע את זווית הראייה של הילד על עצמו כילד חצוף, עצלן, שאין לו סיכוי. וזה מתחיל מכך שההורים כל יום מחדש מאמינים בילד שלהם. הם לא אומרים, אתמול הוא היה חצוף, כנראה גם היום יהיה חצוף. אי אפשר איתו, הוא כזה עצלן. איך גידלתי כזה ילד? כל האמירות האלה, כל הגישות האלה, הן לא מאפשרות להורה לפתוח דף חדש. פתגם יפה אומר, אל תיתן למי שהיית אתמול להגביל את מי שאתה יכול להיות מחר. מי שהילד שלנו היה אתמול, שלא יגביל אותנו שנראה את הילד של המחר שיכול לצמוח. יש לו סיכוי, רק לנו ההורים ישנה זווית ראייה שאומרת בגלל הכישלון של אתמול, אז כנראה שמחר לא יהיה יום טוב יותר, ואז אנחנו לא מצפים ליום טוב יותר. אנחנו מסננים כל מיני דברים טובים שהוא עושה, לא מתייחסים לזה מספיק ברצינות, ואחרת מחפשים עדויות והוכחות למה שאנחנו יודעים עליו, שהוא חוצפן, שהוא עצלן, ובכך אנחנו מקבעים את הזהות והתפיסה שלו על עצמו. וכמובן, במקום לאפשר לילד למצות את הפוטנציאל, את הכוחות שיש בו, ולהגשים את הייעוד שלמענו הוא הגיע כאן לעולם, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כישרונות, ייחודיות, תכונות טובות, במקום שאת כל זה נעזור לו להוציא לאור, אנחנו בלי לשים לב מכניסים אותו למאסר של המסכן הסובל העצלן החצוף, ובכך בטעות מקבעים אותו. לכן כל יום מתחילים יום חדש, ויש לפעמים הילד מתחצף, הוא רוצה, הוא מצפה מאיתנו, הוא לא מקבל מה שהוא רוצה והוא כועס, והוא אומר אמירות מעליבות, ואנחנו לא מבינים מי גידל את הילד הזה. אבל חשוב שנסתכל על החוצפה של הילד כדבר שמצד אחד אסור שיהיה, אבל מצד שני זו לא התנהגות שהוא קם בבוקר ואומר לעצמו, כן, ממחר אני אהיה חוצפן, מנסה קו חדש בחיים. הוא ניסה את זה פעמיים, זה עבד טוב, היה מענה, אז המוח שלו על אוטומט ממשיך את זה. הוא לא מספיק תמיד עירני לנצל את כוח הבחירה שלו ולומר, זו לא הדרך היחידה להשיג מה שאני רוצה. אבל אנחנו ההורים חייבים, כדי שהילד יוכל לקיים גם מצוות כיבוד אב ואם, וגם מצוות מורה, האב והאם, וגם אם הורה שמחל על כבודו, כבודו מחול, רבותינו דנים לגבי מורה ההורים. האם שם יכולים הם למחול על כבודם? אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו, שיהיה למורה, אב ואם. איך אנחנו נעשה דבר כזה, שהילדים לא יתחצפו, וכשהם כן מתחצפים, מהי התגובה הטובה והיעילה ביותר? ראשית, כאשר הילד פונה בחוצפה, חשוב לא להתעלם מאמירה כזו. ומה הכוונה? הילד פונה אלינו או מגיב על מה שאמרנו לו, כשהתוכן המילולי של הדברים אולי הגיוני וטוב, אבל הצורה שהוא אומר, טון תובע, טון מזלזל, טון חצוף, כאשר הוא אומר מילים לא יפות, ודאי שאין להתעלם מכך. הילד צועק, איפה הבגדים שלי? הוא עושה את זה בטון כאוס, בהבעה זעופה. הוא גם טורק את דלת הארון שנבין מצוין שהוא כועס עלינו. ואנחנו עונים לו, סליחה, שמתי את זה במקלחת. אנחנו טועים, כשאנחנו מתעלמים מהדרך שבה הוא ביקש, ומתייחסים רק לתוכן. אנחנו אומרים, מה הוא בסך הכל ביקש? מה זה משנה איזה טון היה כאן? אנחנו טועים, אם מתעלמים מהדרך החצופה שבה הילד פונה, ובכך מעודדים את ההתנהגות החצופה. הענות לבקשת הילד, למרות החוצפה, היא מעודדת את החוצפה. הילד שואל, איפה האוכל? ונותנים לו? מעודדים את ההתנהגות החצופה. הענות היא דבר שמעניק תחושה שהנה זה הצליח, ולכן חשוב לא להיענות לבקשה החצופה של הילד. ואז הרבה הורים אומרים, כן, אבל אדם יכול לעשות תשובה. הרבה חושבים, לא נורא, ניתן לילד מה שהוא מבקש. נכון שהוא חוצפן, אבל הוא הבטיח שפעם הבאה זה לא יהיה יותר. אז אם פעם הבאה זה לא יהיה יותר, אז אני מאמין לו. אני אומר לילד, פעם הבאה תבקש יפה יותר? כן. אז אני נותן לו מה שהוא ביקש, ובכך אני ההורה משלה את עצמי שאכן הוא למד ופעם הבאה הוא ישתנן. הגיונית הוא הבין שפעם הבאה צריך להתנהג טוב יותר. אבל רגשית הוא זכה למענה, לתגובה, ליחס, הוא השיג מה שהוא רצה. אם כך הם פני הדברים, הוא בקונפליקט של היגיון ורגש. ההיגיון אומר, לא לדבר כך, המוסר אומר, לא להתנהג כך, אבל הלב אומר, אבל זה מצליח. ובכך הוא מקבע את ההתנהגות הזו. לכן הילד יוכל להמשיך להתחצף ולהבטיח הבטחות שאין לו בהכרח עתידות להתקיים. ובכך הוא ימשיך את החוצפה. ואנחנו כל פעם מחדש נופתע ונאמר, אבל איך הבטחת שיותר אתה לא מתחצף? והוא ממשיך בשלו. הוא עצמו בתוך קונפליקט, צריכים לעזור לו. לא פעם הורים בטעות מאמינים חושבים יש להם גישה שההתנהגות החצופה של הילד, הוא פשוט, הוא לא שם לב מה הוא עושה. הוא לא יודע, הוא כזה חמוד. הוא לא שם לב שכך לא מדברים. לכן רק אם נפנה את תשומת הלב שלו ונסביר לו, אז יהיה בסדר. אין סיבה לחוס עליו. אין סיבה להתעלם מהבקשה שלו. צריך פשוט לומר לו, לא יפה, לא, לא ככה מדברים. לא נעים לאבא, אמא, סבא, סבתא, שככה מדברים אליהם. עכשיו, מה אתה רוצה? ממתק? משחק? כל התגובות האלה, אלה הן תגובות פושרות שמעודדות המשך התנהגות שלילית. מצד שני, יש הורים. כאשר הילד חוצפן אליהם, הם בתגובה לא פרופורציונלית. אני לא מוכן יותר, מילים כאלה לא יהיו. אנחנו כועסים, מתעצבנים, נותנים שיחה ארוכה, ואז לאחר מכן מתמלאים רגשות אשמה. אולי בכל זאת הגזמנו קצת. ומפייסים את הילד. אולי גם מפצים אותו, ונותנים לו מה שהוא ביקש בצורה חצופה. מתוך חתימה על חוזה, שבפעם הבאה זה לא יהיה ככה. וכמובן, ההתנהגות הזו, התגובה הזו גם היא לא תעבוד. אז איך נוכל לאפשר לילד להיות ילד עדין יותר, רגיש יותר, בוודאי לא מתחצף? בואו נתחיל עם עצמנו. קודם כל ודאי דוגמה אישית של דיבור בטון רגוע, דיבור בטון מכבד, גם כשאנחנו כועסים, פגועים. זה ודאי עוזר לילדים להבין שאפשר לכעוס, אפשר להתעצבן, אפשר להיות מתוסכל, אפשר להיות מאוכזב, ועדיין אפשר לשמור על מערכות אנושיות שאפשר להמשיך לתפקד, לדבר בהם ולנהל מסע ומתן. דבר נוסף, אפשר ללמד את הילדים לענות בצורה יפה, להגיד שלום, להתראות, בבקשה. כלומר, להרגיל את הילד לדבר בסגנון שמייצר אמירות של נימוסים, אנושיות. דבר נוסף, בזמן רגוע זה הזמן לשיחת מוסר. שיחת מוסר היא דבר נהדר, בתנאי שהיא נאמרת בזמן רגוע. בזמן רגוע, לא בזמן של חוצפה וכעס של שני הצדדים, המבוגרים והילדים, אלא בזמן רגוע, לפני המאבק כוחות או אחריו, להסביר לילד מה הציפיות שלנו ממנו. אני מצפה ממך שגם אם אומר לך לא, לא תכעס, וגם אם קצת תכעס, לא תביע את זה במילים לא יפות. אתה יכול לנסות לפתור את הכעס, לצאת, לנשום אוויר, לעשות הליכה. אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אבל לא מזיקים, לא מעליבים ולא חצופים. כלומר, לא נכון להתעלם מהרגשות, כן נכון לומר שאנחנו מצפים שלא תגיב בצורה פוגענית כאשר צף ועולה רגש. רק כך הילד יוכל גם בסוף לתת מענה לרגש על מנת שהוא לא יחזור שוב ושוב. כי כשאדם מבין מה הוא מרגיש, אז הוא יכול להבין איכן הוא טעה. לדוגמה, אדם כועס שאנשים מאחרים לפגישות איתו, עוד פעם כועס ועוד פעם כועס. הכעס הוא איתות למוח שאומר, אתה יודע, אתה כועס עוד פעם ועוד פעם, בוא נתקן את הכעס. אם האדם יאמר, די, אסור לכעוס, האם זה יתקן את הכעס? לא אצל כולם. יש בני אדם שזקוקים למשהו קצת יותר מורכב. למה אני כועס? כי מאחרים. ולמה אם מאחרים אני כועס? כנראה יש לי גישה במוח שאומרת שהגעה בזמן זה מדד לאנשים רציניים, אנשים שלא מנצלים אותך, אנשים שאפשר לסמוך עליהם. אם הם לא מגיעים בזמן, הם אנשים לא רציניים, הם אנשים נצלנים. כלומר, יש לאדם קודים, כללים. הוא רואה אנשים, ולפי ההתנהגות הוא קובע, הוא טוב או רע. לאדם הזה יש קודים, כללים קשים מדי לחיים שבהם הוא נמצא. הוא צריך לגלות גישות חדשות, ואז הוא יוכל להפסיק לחוס. אבל אם הוא לא יהיה ערני לכעס שלו, הוא לא יבין מה. בגישה לחיים, לא נכון. האדם צריך לתקן את הגישה לחיים. אבל בשביל לדעת איך אני מתקן גישה לחיים, צריך לדעת שישנה טעות בגישה. איך האדם יודע שיש טעות בגישה שלו? כשיש לאדם רגש שלילי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רגש שלילי מסוים חוזר על עצמו יותר מדי, זה אומר שהאדם יש לו גישה לא נכונה לחיים שלו. יש לו גישה שמייצרת מצב רוח, רגש שלילי עוד פעם ועוד פעם, ולכן זה הזמן לתקן את הגישה, להסתכל אחרת על החיים. איך יוכל האדם להסתכל אחרת על החיים? כשהוא ירגיש, כשיקבל איתות מהרגשות. לכן חשוב לומר לילד, לא אמירות בסגנון של אל תיחס אף פעם, אלא כן, אני מבין שאתה כועס, יחד עם זאת, לא מגיבים בזמן כעס א' ב' ג', לא מתחצפים, לא מרביצים, לא מעליבים. אפשר כן לחשוב איתו מה אחרת אפשר לעשות כדי להירגע מהכעס. לדוגמה, לצאת להליכה, לדוגמה, לצייר משהו, לעזור לילד להרגיע את הכעס, זה ודאי דבר נהדר. אבל העיקרון הוא שבזמן רגוע, לא בזמן השערה, לפני השערה או אחרי השערה, להגדיר את הציפיות של התנהגות נאותה שאנחנו ההורים מצפים מהילד. ומכאן לרגע הגדול, מה אנחנו עושים בזמן שהילד מתחצף? ברגע שאנחנו מזהים התנהגות חצופה מצד הילד, מה עושים? התשובה היא, עוצרים בשקט, אבל בצורה חד משמעית. רגע, עצור, ככה אתה לא מדבר. אם אתה רוצה שאני אשמע אותך, תחזור על הבקשה בצורה מנומסת. אם הוא לא מדבר בצורה יפה, בצורה מנומסת, בצורה נעימה, בצורה של דרך ארץ, אין מענה, אפילו התעלמות של ההורים רלוונטית. לא מקבלים בשום פנים ואופן התנהגות שאין בה דרך ארץ. לא מקבלים התנהגות שיש בה חוצפה. בוודאי שלא להיענות לבקשה של הילד עד שיפנה בדרך ארץ. ואז הילד יאמר, לא אוהבים אותי, אף פעם לא אהבו אותי, הוא מתחיל לחוס. ייתכן שכל האמירות שלו חשובות, רלוונטיות, ויש להתייחס אליהם, אבל לא עכשיו. יכול להיות שהילד יעלה ויאמר אמירות בסגנון של טוב. מי צריך בכלל את הטובות שלכם? לא להיבעל, לא לנסות לפייס, לא לדבר. אפשר לצאת מהחדר, ללכת למקום אחר, להמתין בסבלנות, עד שהוא יפנה בצורה שיש בה דרך ארץ. אם והיה ובזמן החוצפה הוא אמר, הוא לא אהוב, הוא אף פעם לא היה אהוב, תמיד לא אהבו אותו, הוא מסכן והוא רוצה לברוח מהבית. לכל האמירות האלה אנחנו לא מתייחסים. אם נראה לנו שיש אמת באמירות האלה, עוד 20 דקות, חצי שעה, עוד שעה, נשב עם הילד ונשאל אותו, אתה מרגיש אהוב? לא אהוב, ממתי אתה רוצה לברוח מהבית? סבירות רבה שזה נושא שיחה, שהילד לא מתכוון לפתוח אותו כי זה לא מעניין אותו יותר מדי. זו פשוט הייתה אמירה מתוך כעס. וגם סבירות רבה שההורה לא יפנה לילד אחרי האמירה הזו, כי שניהם עתידים לשכוח מהאמירות שהילד אמר. לא לכל אמירה צריך להתייחס ברצינות. ודאי, יש אמירות שהן מסוכנות, יש להתייחס אליהן. אבל בדרך כלל, בשגרת החיים, כשילד אומר כל מיני אמירות, בעקבות זה שהוא לא קיבל מה שהוא רצה, ואז מתנהג בצורה חצופה, אז אם נרצה להתייחס למה שהוא אמר, אפשר להתייחס. אבל לא כשהוא אמר את זה בצורה של חוצפה. כי כך אנחנו משמרים את ההתנהגות השלילית. לכן חשוב להקפיד לא להיענות לכל בקשה פנייה של ילד, שנעשית מתוך חוצפה. מתוך קול שיש בו הרבה מדי בכי, צעקות, מתחנן יותר מדי, מנדנד יותר מדי. כל ההתנהגויות האלה של הילדים, אם ההורים יענו אליהם, הם משמרים את ההתנהגות של הילד. ומיד כשהילד מתנהג בצורה לא נכונה, צועק יותר מדי, בוכה יותר מדי, כועס יותר מדי, אני לא שומע אותך. כשאתה מדבר בצורה כזו, אפשר בלי חוצפה, בלי בכי, ואם והיה והילד לא מוכן לדבר בצורה שונה, עוד פעם, אמירה כזו, התנהגות כזו, לא מקובלת עליי. אם תרצה, אפשר לדבר בצורה אחרת. אם הוא לא מסכים, נחזור עליו עוד רבע שעה, עוד 20 דקות. להגיב מיד כשהוא מתחיל בהתקף הזעם או החוצפה שלו, לעצור את זה במיידי, לא לאפשר לזה להקצין בינתיים במוח שלו. כשזה מקצין, הוא אומר לעצמו כמה זה לא הוגן וזה לא צודק, לעצור את זה במיידי. אם והיה ולילד יש התקף זעם, ובעקבות כך התנהגות חצופה, כי האח שלו לקח לו איזשהו צעצוע, חשוב שנבהיר, גם אם הסיבה מובנת, מוצדקת, התנהגות כזו לא מקובלת, ולכן לא מתייחסים עד שהוא משנה תגובה. במקרים שבהם התקף הזעם של הילד כבר קיצוני עד כדי כך שמגיע לידי אלימות או פגיעה באחד האחים, אולי גם כן חלילה אחד העוררים, באופן נחוש ונמרץ להגיב במיידי. שולחים את הילד להירגע, פסק זמן, הפסקה יזומה בפינה שקטה שנמצאת בתחום הראייה של ההורה והרחק מכל גישה לפעילות שהילד אוהב. שאר בני הבית מתנהלים בשגרה, רק הוא נמצא בפסק זמן כמה רגעים שהוא מנותק משגרת הבית. לקבוע פרק זמן, 5 דקות, 6 דקות, 10 דקות, ואם הילד רוצה לחזור לשגרת החיים עם ההורים ושאר האחים והאחיות שבבית, הוא צריך עוד 60 שניות התנהגות רגועה. אם הילד כעבור דקה אומר, זהו אני רגוע, עכשיו אני רוצה לצאת לחזור אל המשחקים ושאר האחים והאחיות, ההורים צריכים שלא להיכנע, שהילד יבין שאם קבענו על פסק זמן, פסק הזמן הזה יהיה כמה שצריך להיות, ולא מוותרים. כי כשמוותרים, הילד לא לומד כמה טובי הלב הם ההורים שלו, אלא לומד שגם אם מתחצפים או מתנהגים בהתנהגות רעה, האמת שהעונש לא כל כך גרוע. התגובה לא כל כך קשה, אפילו מעניין, אפילו נחמד, אפילו היה מסע ומתן. הייתי אמור 5 דקות להיות באיזשהו מקום פסק זמן, מתנתק מהכל בתוך הבית, והנה אני בסך הכל הייתי דקה, הצלחתי לשכנע את ההורים שלי, יצאתי דווקא די גיבור. לכן חשוב לא לוותר בנחישות ובעקביות, שהילד יבין שדמעות בעיניים הן אומנם ביטוי של רגש, אבל לא פותר בעיות. כך הילד יוכל להפנים שחוצפה, התקפי זעם, זו לא שפה שמשתמשים בה להשיג מה שרוצים. רגשות ניתן למענה, צרכים ננסה לתת להם מענה, לא כל הזמן, מדי פעם כשאפשר. וגם זה מסר חשוב שהילדים צריכים להפנים, כי העולם הזה הוא עולם לא צודק בעיני הרבה מדי אנשים. כל אדם יכול לומר, זה לא הוגן, זה לא צודק, בחברה, בקהילה, במשפחה, בעבודה, אבל יש לחיות ולא להתלונן על אי הצדק, אלא לחיות ולראות איך מתפקדים ומשפרים את איכות החיים, בפרט ובכלל. לא עם מקום של קורבנות ותלונה. לאחר שהילד חזר אל שגרת החיים, אחרי שהגבנו איך שהגבנו כאשר הילד התחצף, חשוב שאנחנו ההורים נפתח דף חדש. נשכח עם מה שהיה, ממשיכים לחבק ולאהוב את הילד, כמו היינו אומרים, שום דבר לא היה. כשהדוחה היא השמאל, השמאל זו היד החלשה, והמקרב זו היד ימין, היד החזקה. לעולם תהיה שמאל דוחה, וימין מקרבת. כשדוחים, בשמאל, בחולשה. כשמקרבים, אז שיהיה הרבה ביד ימין. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.